מתכוון למה שהוא אמר לו בסעיף
קוף ד', כן, אמר הכוזרי, הנה יעודי זולתכם יותר חזקים ויותר שמנים מיעודכם. כלומר, העולם הבא שהמוסלמי או הנוצרי מבטיח הוא נראה יותר טוב מאשר מה שאתם מבטיחים. וזה אחרי שכבר הכוזרי אמר לו שבאמת אנחנו לא שמים דגש על העולם הבא, אלא על העולם הזה. ובאשר לאותם היעודים אשר התפעלת מהם, כבר קדמו חכמנו בתיאור גן עדן וגיהנום ומדדו אותם לאורך ולרוחב. נראה לי שהוא מתכוון כנראה למה שנקרא מסכת גן עדן, מסכת גיהנום, יש לו מסכתות הקטנות שמתארות את זה.
מה?
יש ממרות גם בגמרא שפזורות, כן, בהרבה מקומות. לא הבנתי. אני אומר שנראה לי שריאל התכוון למדוד את גן עדן לגיהנום לאורך ולרוחב, וזה אולי למה שנקרא מסכת גן עדן ומסכת גיהנום. זה במסכתות הקטנות. ותארו הנעימות או הנעימות, לדעתי. למה נעימות? אולי נעימות זה יכול להיות גם מנגינות. איך הרב קפח מתרגם?
העונג והעינוי.
העונג והעינוי, נראה לי הנעימות יותר, איך נראה לי. ותארו הנעימות והיסורים. הנעימות, כך נראה יותר, נעימות זה עלול להתחלף עם מנגינות. ותיארו הנעימות והאיסורים ביתר חקירה מתיאור הדתות הקרובות. הקרובות כנראה החדשות. איך התרגומים המקבילים?
אשר באו אחריהם.
אשר באו אחריהם. ואצל הרב קפח? העמים הקרובים. טוב. כוונה לנצרות ולאסלאם. כלומר, הנצרות והאסלאם לא חידשו דברים, הם הציעו הרבה דברים, אבל הם לא... לא נותנות יותר מידע מאשר יש כבר ביהדות. ואומנם דיברתי עמך מאז פנית אליי על מה שבא בפסוקי דברי הנביאים, כלומר ולא התעסקתי כל כך בחזל אלא יותר בתורה שבכתב, ושלא רבים בהם בדברי הנביאים יעודי העולם הבא בפירוש כמו שרבו בדברי החכמים. אכן יש בדברי, אז זה נכון שבדברי הנביאים לא עוסקים הרבה בעולם הבא, כי לא זו המטרה, זה השכר, אבל לא זו המטרה. המטרה שלנו היא לדעת אלוהים בארץ. ואף על פי כן, עכשיו יראה לו שיש מספיק התייחסויות. אכן יש בדברי הנבואה, לא רק בחזל, שוב עפר גוף האדם אל הארץ ושוב הרוח אל הבורא אשר נתנה. כנראה הוא מתכוון לקהלת. וישוב עפר אל הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. זה הישארות הנפש באופן ברור. ויש בדברי הנבואה תחיית המתים בעתיד, כנראה כוונתו לפסוקים מפורשים בישעיה ודניאל, כן יחיו מתיך נבלתי יקומון וכו'. יש גם בישעיה וגם בדניאל פסוקים מפורשים על תחיית המתים. ושליחת נביא ששמו אליהו, זה מלאכי כנראה, כבר נשלח בעבר, ולקחו השם כאשר לקח זולתו כמו חנוך, ואיננו כי לקח אותו אלוהים, ונאמר שהוא לא טעם טעם מיתה. ויש בתורה, אפילו בתורה, לא רק בנביאים, תפילת מי שהתנבא ברשות השם, אולי כאילו למרות שהוא לא היה ראוי, והתפלל על עצמו שימות מות ישרים ושתהיה אחריתו כאחרית בני ישראל. תמות נפשי מות ישרים ותהיה אחריתי כמוהו. הוא כבר שאל אחד המלאכים נביא מת, מעשה בעלת האוב, והתנבא לו בכל מה שיבוא עליו כאשר היה מתנבא לו בחייו. ואף על פי שהמעשה זה המלך מגונה בתורתנו, רצוני לומר הדרישה אל המתים, הרי הוא מורה שהעם היו מאמינים בימי הנביאים שהנפשות נשארות אחרי כלות הגופות, ועל כן היו שואלים המת.
זה המקור לסרטים הסיאנסים
היום. בסדר? ופתיחת תפילתנו שאנשים יודעות אותה על פה ואין צריך לומר היחידים, אלוהי הנשמה אשר נפחת בי קדושה, אתה בוראה. פה הוא כותב שנוסח הברכה מופיע במקור בערבית, ותרגמנו אותו כמו שהוא מופיע שם, אז אם תרצו לעשות סידור ריהל, אל תיקחו מפה, כאילו זה לא ראייה שכך היו אומרים בספרד, שכך תלמיד עריף אמר וזה, והוא תרגם לו את זה לערבית בערך, ואחר כך זה תרגם חזרה לעברית, אז זה עוד יותר בערך. כן, אם תרצו להוציא סידור ריהל. מה? אולי אני אמצא קטעים קטעים. פיסקה פיסקה, מה?
את הרב אמר קודם על בלעם, מה זה ברשות השם?
אני אומר, נראה לי שהכוונה היא כאילו שהוא לא היה ראוי, רק זה היה כאילו הקדוש ברוך הוא העמיד להם נביא, כמו שאומרים חז"ל, שלא יהיה להם פתחון פה וכו'. זה היה
ברשות השם שהשם נתן לו כמו סגולת ישראל.
כן, נתן לו את הנבואה למרות שהוא לא היה שם, זה לא היה משהו טבעי, זה היה משהו מלאכותי, ככה נראה לי. כן, אז אלוהי באמת, זה אולי כן תקפידו כל בוקר, לא נשמה, שכל אחד יקרא לבן שלו, אני יודע למי, אבל לא אומרים אלוהי נשמה, כן, זה לא כינוי לקדוש ברוך הוא, אלא אלוהי פסיק, תנשמו קצת, נשמה או הנשמה, כל אחד לפי זה, הנשמה אשר נתת בי תאורה, אתה כך וכך וכו'.
הרב קטח הוא כותב שבריאה דק ניטב כנוסחת הרמב"ם בכתב יד.
בי ולי. הרב קפח אומר שאתה עתיד להחזירה לי ולא בי, נכון? כי אני לא אשאר.
גם בשאר הוא מתגם אחר.
טוב, לכן אמרתי שזה לא אלוהי הנשמה אשר נפחת בי קדושה, אתה בוראה. דרך אגב, הרב החידה כותב ש כן, אלוהי הנשמה שנתת בי תאורה, אתה וראתה, הוא אומר שכשנתת הייתה תאורה. עכשיו לא כל אחד זוכה לשמור אותה ותראה. כן, הנשמה אשר נתת בי תאורה, אתה וראתה, אתה יצרת. ככה הוא אומר שצריך להבין בזה. הנשמה אשר נפחת בי קדושה, אתה בוראה ואתה משמרה ואתה נוטלה ממני ואתה מחזירה לי לעתיד לבוא. בכל זמן שהיא בקרבי, אז רואים פה את תחיית המתים, מפורש בברכה הזו. בכל זמן שהיא בקרבי, אשבחך ועודך ריבון העולמים, ברוך אתה, מחזיר הרוח לגופים המתים. וגן עדן עצמו, אשר מרבים בני אדם לזכרו, אמנם לקחו אותו מן התורה, והיא המדרגה שרוכנה לאדם. ואלמלא מרה, כן, או מרה, הכוונה חטא, היה נשאר בה לנצח. וכן גיהנום אמנם הוא מקום ידוע קרוב לבית המקדש, כן, גה בן הינום, גה שאין האש נכבט בו, שורפים בו העצמות הטמאות והנבלות ושאר הטומאות, והמילה עברית מורכבת, גה, שנקרא הינום. מה הוא בא לומר? הוא בא לומר שהמושגים האלו ביסודם זה מקומות מוכרים. עכשיו, אם אנחנו מדברים על העתיד לבוא, אז ייתכן מאוד שבאמת במקומות האלה יהיה השכר והעונש. ואם אנחנו מדברים על עולם הנשמות, אז זה בעצם שמות מושאלים למקום הכי טוב והכי גרוע. אז הוא מראה לו שכן, שבהחלט יש די התייחסויות בתורה, בנביאים, בוודאי בדברי החכמים, לשכר, אם כי באמת אצלנו זה לא ה כאילו, במידה רבה, התורה מחנכת לאידיאל ולא לשכר עליו. ולכן היא מדגישה את השארת השכינה בארץ. כן.
הוא אומר בעצם שהוא מקבל את הנבואה ואז הגיהנום ולגיהנום,
לא בגלל שזה באמת ככה, אלא בגלל שיש לנו במציאות. מה זה לגיהנום? מה אתה אומר לגיהנום, גיהנום? לגיהנום שכאילו, על העונש אחרי מות הגוף?
מה?
אתה אומר קוראים לגיהנום, למה אתה מתכוון? לגבן הינום ליד עורכת הסולטן? דרך אגב זה מתאים שם הסינמטק, זה דווקא מתאים שם שרפו את הרשעים, אבל הם כבר שם, אבל מה אתה אומר?
שגבן הינום, כאילו למה קוראים לגיהנום? לגיהנום.
על שם גבן הינום,
כן,
שזה
כמו
שהיום הוא תגיד לאדם אושוויץ, אז הוא כולו מתחלחל והוא לא רוצה להיות שם. בזמנם האושוויץ היה גיא בן הינום, כי שם העברו את בניהם ובנותיהם למולך וזה וזה.
זה לא באמת שקוראים לזה גיהנום.
למה?
לעונש
ש אחרי הישארות, כן. אחרי המוות?
כן.
אני אומר, זה שם מושאל, לא שאחרי המוות מגיעים לשם, אלא זה שם מושאל לעונש הכי גרוע שיש. וכן גן עדן.
זה מה שחזר התקדמות שלא אמרו שחשר הגיהנום
לא יודע, למה חז"ל התכוונו, זה מחלוקת גם בראשונים, כלומר, האם עיקר ההנחה של גן עדן וגיהנום זה לשכר אחרי הישארות, לשכר או לעונש אחרי המוות, הישארות הנפש, או שהכוונה על תקופה עתידית בעולם הזה, לכן אני לא יודע למה חז"ל התכוונו. יכול להיות שלשני הדברים גם יחד, כן, אבל כל צורת שכר היא נקראה גן עדן באופן מושאל, ואולי גם באופן ממשי אם זה לעתיד לבוא וכו'. וכל צורת עונש נקראה גיהנום. איפה זה גן עדן? איפה זה גן עדן? ויעשה מדברה כעדן של העתיד לבוא, זה יהיה זה. על פי התיאורים ביחזקאל אולי, שמים יצאו מבית השם. מה? יכול להיות אולי. תלך תעמוד שם היום, תראה מה זה, מה זה גיהנום. הם בחום שם עכשיו, צריך שיהיה. טוב. אמר הכוזרי, אם כן, אין חדש אחרי תורתכם, אלא פרטים מסיפורי גן עדן וגיהנום ומדרגתם, וכפול אותם והרבות בהם. כלומר, בעצם מה הוא אומר? הדתות, וזה נכון מאוד, הדתות לקחו, גנבו מאיתנו מושגים, שיפצו, העריכו, קיצרו לפי מידתם, אבל בעצם אין בהם, אפילו בזה אין בהם כל חידוש. אמר החבר אכן, וגם זה אינו חדש, כי החכמים כבר הרבו לדבר בו, עד שלא תשמע מזה דבר שלא תמצאו לחכמים אם תבקשו. עכשיו, בנצרות זה ברור שהעיניקה שלה היא באופן מובהק מהיהדות, וגם אצל האסלאם, כלומר, זה, המוסלמים היו עובדי אלילים, וכמעט כל המושגים של הדת החדשה, זה מין סלט כזה של מה שהוא שמע מסוחרים יהודים ומסוחרים נוצריים, עם עוד כל דברים שהוא הוסיף מדי נפשי וזה וזה, אבל בעצם זה, כן, זה דת ירוקה, באמת הצבע שלהם זה ירוק, אבל דת ירוקה שהיא ממחזרת, היא לא משתמשת בחומרים חדשים, כן. טוב, מאמר שני, אחרי כן היה מעניין הכוזרי מה שנזכר בדברי ימי כוזר מגלותו סוד חלומו לראש שריו, כלומר הוא בעצם משתכנע, אז הוא כבר הכניס את הווזיר גם בדת, וישנות החלום אליו שיבקש המעשה הנרצה אצל אלוהים בהרי ורסן, אז עכשיו כבר אמרו לו על אחד הירים אשר אומר אליך, ולכתם שניהם המלך וראש שריו אל ההרים השוממים על יד הים, כנראה הכוונה לים הכספי או הים השחור, אני לא יודע בדיוק גיאוגרפית איפה זה הרי ורסן, ואיך פגעו בלילה במערה ההיא שהיו שובטים באנשים מהיהודים בכל שבת, ואיך נגלו עליהם ונכנסו בדתם ונימולו במערה ההיא, ושבו לעירם מחזיקים בדת היהודים שומרים בסוד את אמונתם, עד שהתחכמו לגלות הסוד מעט מעט לאנשים מיחידיהם, עד אשר רבו ופרסמו מצפונם, כן, אז הם לא פחדו גם לפרסם את הסוד, והתחזקו על שאר הכוזרים והכניסו בדת היהודים, והביאו חכמים וספרים מן הארצות ולמדו את התורה, ומה שהיה מגדולתם והתגברם על אויביהם וחובשם הארצות, ומה שנגלה להם מהאוצרות, ומה שהגיע אליו צבאם מן הריבוי עד מאות אלפים, עם אהבתם לדת והכספם אל בית המקדש, עד שהקימו תבנית המשכן אשר הקים משה, לא יודע, אולי הלכתית זה יכול להיות בעיה, וכבדם את בני ישראל המיוחסים והתברכם בהם, כמו שבא בדברי הימים שלהם. כלומר שאדרבה, הם שמחו לקלוט אל שורותיהם, אולי אפילו בחיתון, אבל בתושבות ודאי, יהודים מבטן ומלידה. מה מזה נכון היסטורית ומה לא? אין לי מושג. מישהו זה מעניין אותו שיבדוק. מה? קשה להאמין שהוא בודה?
כן.
יכול להיות,
בסדר, לא...
בסדר, לא בדקתי כי זה לא מאוד מעניין אותי, כאילו זה יותר מעניין היסטורית, אבל זה לא... שוב, זה רק סיפור רקע לספר, יכול לכתוב אותו בלי כל הסיפור הזה, כן? וכאשר למד המלך התורה וספרי הנביאים, לקח לו את החבר ההוא לרב, והחל שואל אותו שאלות עבריות, כנראה הכוונה שאלות בשפה העברית. כן. שוב, צריך לדעת אבל שאבן שמואל הוא לא מתרגם, הוא מעבד, כאילו כמו שאני עושה לכם עכשיו, אז הוא הכניס את זה בתוך הספר, אז זה מראה שהבנתי כמותו, אבל זה לא מראה שכך כתב ריאל. וראשית, מה ששאל אותו על השמות והתארים המיוחסים לשם ומה שנראה בקצתם מן ההגשמה, אם ריחוק דבר זה ההגשמה אצל השכל, וכן מרחיקה אותו התורה את ההגשמה דבר זה גם כן בדברים מפורשים. אמר החבר, שמות השם מתעלה חוץ מהמפורש שם הוויה, הם תארים ומידות נלווים או נספחים, לקוחים מפעלויות הבריות על ידו כפי משפטיו וגזרותיו, ונקרא רחום כאשר יתקן מצב מי שהיו בני אדם מרחמים עליו לרוע מצבו, ומייחסים להשם הרחמים והחמלה, ואמיתתם אצלנו של הרחמים והחמלה כפי שהם מתגלים אצלנו, רכות נפש וחולשת טבע, מישהו הצליח לנגן לי על המצפון כמו שאומרים, ואין זה ראוי לא יתעלה, אבל הוא שופט צדק, גוזר בעוני אדם אחד ועושר אחר, מבלי שישתנה הוא עצמו, ולא ירחם על האחד ולא יכעס על האחר, אלא ינהג איתו מעשה רחמנות או מעשה כעס. וכבר נראה כגון זה בשופטי בני אדם, שבאות עליהם שאלות, והם שופטים במשפט התורה, ומזכים אנשים ומחייבים אנשים אחרים. והבריות אומרות שהיום השופט ריחם, או היום הוא כעס, וזה לא נכון. הוא היום בא אליו מישהו שראוי לצאת זכאי בדינו, או מישהו שראוי לצאת חייב בדינו. אבל הוא עובד לפי הספר. ויהיה אצלנו מבחינת פעוליו, פעם אל רחום וחנון, ופעם אל קנו ונוקם, והוא יתעלה אינו משתנה ממידה אל מידה. כללו של דבר, התארים מתחלקים, חוץ מהשם המפורש יתעלה, שהוא כנראה לא תואר, אלא שם פרטי או משהו כזה, לשלושה חלקים, או פעוליים, דהיינו תארי פעולה, כשהוא עושה פעולה שאצלנו נובעת מרחמים, אנחנו קוראים לו רחום, ושהוא עושה פעולה שאצלנו נובעת מכעס, כן, כשהוא הפך את סדום, אז אנחנו רואים שהוא כעס על סדום, ושהוא, לא יודע מה, קרא את הים, אז אנחנו רואים שהוא נותן פרנסה, אנחנו רואים שהוא מרחם, כי אצלנו זה נובע מרגשות כאלה. אז אלו תארי פעולה, או נלווים, הרב קפח מתרגם נספחים, מתארים את יחס הברואים אליו, עוד מעט נראה למה מה תהיה הכוונה, או שליליים, דהיינו שהם באים לשלול ממנו משהו מסוים. אני מניח שהוא בהמשך יפרש. והפעוליים לקוחים מן הפעלים הנובעים ממנו באמצעים טבעיים, כמו מוריש ומעשיר. לא, זה לא כמו שהסברתי מקודם, כלומר רחום וחנון זה לא פעוליים, אלא כנראה נספחים. אלא השם מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם, וחנון ורחום, כן, כן. וקנו ונוקם, וגיבור ושדאי, שהוא לא הסביר לנו מה זה שדאי, ודומיהם. אז מה, כל אלה תארי פעולה, כולל רחום וחנון. אני חוזר בי מהחזרה. והנלווים, דהיינו הנספחים, כמו ברוך ומבורך ומהולל וקדוש ורם ונישא, בפימי, בפינו, נכון. לכן זה נספחים או נלווים, לקוחים מהגדלת המדברים אותו, ואלה אף אם הם רבים, כן, שאתה יכול להגיד על פי כמו כל מיני פיוטים, על פי סדר א' ב' שבחים לקדוש ברוך הוא וכו', אינם מחייבים לו ריבוי ואינם מוצאים אותו מהאחדות, אלא אני תופס אותו בהרבה זוויות, אבל הכל הולך למקום אחד. אותו אובייקט, כאילו הוא מושא כל התארים והשבחים. אז יש פעלים שאנחנו מקישים מהפעולה, מהתוצאה על הסיבה, ומדברים בלשוננו בעולם המושגים שלנו, ויש נספחים או נלווים שרק מתארים אותו, שבעצם איך אנחנו מתארים אותו. ואומנם השליליים כמו חי, שבו אתה לא יכול להגיד שפעולה מסוימת, כן? אתה לא אומר שהוא מחיה, אלא חי, ואחד וראשון ואחרון, תואר בהם כדי לשלול ממנו הפחם, שלא נחשוב שהוא מת או שניים, או שהיה מישהו לפניו ויהיה מישהו לאחריו. לא לקיים לו אותם כפי שאנו תופסים אותם, כי אין אנו תופסים חיים אלא בתחושה ותנועה. כן, מה זה חיים אצלנו? חיים, מי שחי הוא חש, הוא רואה, שומע, מריח, והוא זז ממקום למקום, ואם הוא לא חש וכן מדברים איתו והוא לא עונה, נותנים לו בעיטה והוא לא מגיב, אז אומרים כנראה מת. אלה החיים שאנחנו מבינים. הוא כבר התעלה מהם, הקדוש ברוך הוא, הוא לא חש כחושנו ולא נע, וממילא גם אנחנו לא מבינים מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים שהוא חי. נתארה הוא בחי כדי לשלול תואר משהו דומם ומת, בגלל העולה על הדמיון שמי שאינו חי הוא מת. ואין זה מחויב אצל השכל, שהרי נשלול מהזמן למשל את החיים, ולא יחויב שיהיה מת, היות שאין מדרכו לקבל החיים והמוות. כן, הזמן הוא לא חי ולא מת, כי זה לא, הוא בכלל לא במושגים האלה. איך? לא שומע.
לא שומע, להרוג את הזמן.
להרוג את הזמן, כמו שאומרים היום, כן. כמו שהרב נמנצל אומר שלהרוג את הזמן זה, זה להתאבד במנות קטנות, כאילו יש אדם שמתאבד בפעם אחת, יש אדם ששורף 70 שנה והורג את הזמן, אבל הוא הורג את עצמו, לא את הזמן, כן? כמו שלא יחויב מאומרך שהאבן אינה חכמה שתתאריה כסחלה, כי אבן היא לא, המושגים הללו לא שייכים בה, וכמו שהאבן פחותה מלקבל החוכמה והשכלות, כן העצמות האלוהית מרוממת מלקבל החיים והמוות, וכמו שאינה מקבלת האור והחושך, מה, העצמות האלוהית, כי היא לא גוף, והיה אילו נשאלנו האם העצמות היא מאירה או חשוכה, היינו אומרים על דרך העברה, היינו השאלה, מאירה, ברור, מאירתנו הדמיון אשר יאמר שמה שאינו מאיר הוא חשוך, שאנחנו לא קשה מאוד להגיד שכזו שאנחנו חשוך, אז הוא
לא
מאיר,
באמת,
כן, אבל מאיר זה אצלנו אסוציאטיבית, זה מושג חיובי, לכן אנחנו מייחסים את זה לקדוש ברוך הוא, אבל הוא מעל מושגי האור והחושך, שזה מושגים פיזיים, כמו גם מעל מושגי החיים והמוות, כפי שאנחנו מבינים אותם לפחות, וגם מעל מושגי החוכמה והשכלות המוכרים לנו.
אבל נפחות על הגננות, שאומרות שהשם נמצא בכל מקום, כי ילד לא יכול לתפוס שהוא לא נמצא במקום, אם תגיד לו שהוא נמצא פה, אז הוא יכול ישר לחשוב, הוא לא שם. הוא נמצא בכל מקום, על דרך העברה.
יכול להיות, כלומר, אני לא אומר שזה לא נכון, רק השאלה, א', לדעתי זה יכול לאיים על ילד, כאילו פסיכולוגית אני לא בטוח שזה טוב, יכול להיות שילד, כן, השם הוא פה, השם נמצא בכל העולם, אני גם למדתי את זה בגן, בסדר, בכל העולם זה לא בכל מקום, לדעתי בכל מקום זה, כאילו עיקר הבעיה זה לא התיאולוגית, אלא כן, אפשר להגיד השם משגיח עלינו בכל מקום, זה גם יותר מדויק, וגם כאילו, או אם ילד אומר שהשם נמצא בכל מקום, אז אפשר להגיד לו שאתה יכול להגיד כך או משהו כזה, כאילו, ואז שידרתי לו שזה לגיטימי, אבל לגיטימי לגיל שלו, כאילו הוא מבין שיש גם מתת מודע, הוא מבין שהמשך יבוא.
אז מה כאילו?
אני אומר, אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו ומשגיח עלינו בכל מקום שאנחנו נמצאים.
אתה מדבר על השם.
מה?
אתה מדבר בעצם עלינו, לא על השם.
נכון.
כל החיים אנחנו מדברים עלינו ועל השם. היחס אליו אליו, איך אנחנו
תפסו? תלוי מי. לא, יש פה הרבה, גם בריאל עצמו, יש פה הרבה, כאילו אני לא יודע בדיוק איפה, יש פה משפטים משתמעים לשני פנים גם. אבל באמת יש לנו לומר שלא יקבלו האור והחושך אלא הגופות, כן, אור וחושך זה מושגים פיזיקליים, והעצמות האלוהית, כן, דרך אגב בקבלה למשל הרבה מדברים במושגים של אור, ואני מאוד מקווה שבאמת כל אלה שלומדים את זה אז הם משננים לעצם כל הזמן שבאמת זה לא זה באמת משל, בגלל כל הדברים המשל הכי מוצלח זה האור, אבל לא מדובר פה על קרניים פיזיקליות, והצמצום זה לא דברים במרחב ואורות וכלים וכו', אני מאוד מקווה. שמה? אז אפילו מה? אז שהוא בארור כאילו. כן, אבל באמת יש לנו לומר שלא יקבלו האור והחושך אלא הגופות, והעצמות האלוהית אינה גוף, ולפיכך לא תתואר לא באור ולא בחושך אלא על דרך הדימוי, דיינו הוא דומה לאור כי אור נותן אנרגיה ונותן לנו לתפקד וכו', או כדי לשלול את התואר הפחות שלא נחשוב שאם הוא לא מאיר אז הוא חייב להיות חשוך, אז אמרנו בטח שהוא מאיר ועוד איך. וכן לא יקבלו החיים והמוות אלא הגופות הטבעיים, והעצמות האלוהית נעלה ומרוממת מהם, ואם הוא מרומם מהמוות אז הוא בעצם גם מרומם מהחיים, ושוב אני אומר לפחות החיים המוכרים לנו. ואם יאמר, הנה, ואם יאמר חיים לא כחיינו, הרי זוהי כוונתנו, כי אנחנו לא תפסנו מעולם חיים כי אם חיינו. אז בעצם זה מושג שאנחנו לא מבינים את משמעותו, כן, חיים שלא כחיינו, וכאילו אמר לא נדע מהו. זה בעצם אומר שזה דבר שאני לא מבין אותו. כן.
אז
שאלה גם לגבי התארים שגם נדבר גם מה שהיה רבה מקודם יש שני סוגים של משלים יש משל שהוא מסביר יש משל שהוא מתאר יש משל שבאים לתאר משהו שהוא דומה ויש משל שהוא רק מביא
את העיקרון, רק להסביר את העיקרון
אז יכול להיות שיש שם זאת כזה שמישהו מביא משל אבל זה משל שהוא מתאר ואז הוא מכוון לצורה רוחנית אז למרות שזה לא, הוא לא מתכוון לאור הוא יודע שזה לא אור ממש אבל הוא
מה זה צורה, ומה זה צורה רוחנית? מה זה אור רוחני? לא אתה ולא אני יודעים מה זה. אנחנו מכירים רק אור פיזיקלי. אנחנו לא מכירים אור רוחני. אז גם אמרנו דבר שהוא...
אז השאלה אם יש בזה בעיה...
אני אומר, אני לא יודע מה זה בכלל. תבין, כאילו, מה זה צורה רוחנית?
אבל אנחנו כן מכירים קצת.
מה?
אנחנו כן מכירים קצת.
מה הכוונה?
יש איזה ביטוי כזה, רבי נחמן, שאחרי שאתה לומד את זה, אתה
מצא לדמיין את זה. מה
לדמיין? מה? הוא אומר שהשכל הוא אור גדול.
שהשכל הוא אור גדול?
כן.
באיזה משמעות? באיזה מכשיר זה נתפס? כאילו, מה הספקטרום של הקרניים שלו?
הוא אומר שאדם צריך להסתכל בשכל של כל דבר, כאילו, חפש את המוות, ואז הוא אומר שהשכל הוא אור גדול שמעיד על כל דרך.
ומה כוונתו?
זה כאילו, בלי השכל זה חושך, ובלי השכל זה אור.
מצוין, נו.
אפשר לדמיין את זה מלא פעמים
שבאדם
פתאום מתחדש לו יש לו איזה הערה כזאת
בסדר, אבל מה זה הערה? זה הכוונה שהוא כמו שיוצא מחושך לאור הוא התברבר בשטח ועכשיו זרחה עלה עמוד השחר ועכשיו הוא יודע לנווט, נכון? אז זה משל נפלא, אני גם אומר יש הערה בטח, כולם משתמשים בזה אבל זה משל, זה לא כאילו אני לא אומר, שמת לב ישראל מאיר אני לא אומר אין דבר כזה כי אפילו אני לא ברחתי אפילו לשלול דבר שאין לי מושג בו. אני אומר, אני מבחינתי, אני זה דיבורים ריקים מתוכן, כי אני לא מכיר אור רוחני, אני מכיר אור מסוג אחד בלבד. אז בין יש, בין אין, זה לא מעלה ולא מוריד, אני לא...
השאלה אם יש משהו שהוא
נשאר בגשמה, וזה לא... עזוב, עוד לפני הגשמה, השאלה כאילו מה הרווחת בזה? כאילו שאתה מדבר על דבר שאין לך בו מושג, ולפני השאלה אם זה אסור או מותר.
הרווחת הרבה. אם אתה מדבר על מושג שאתה רק מתכוון לשלול את ההפכי, לעומת אם אתה מדבר על מושג שאתה לא מבין, הוא מדבר לך איזשהו משהו. יש הרבה הבדל.
אז מה, רימית את עצמך? מה הרווחת בזה? שאתה חי בגן עדן של שוטים, כאילו שהיות ואני לא מסוגל להכיל את זה שאני לא זה, אז אני מתאר לעצמי שזה כך. כל אחד אחר פה מתאר את זה לעצמו אחרת, אז... אז למי אנחנו עובדים?
אבל אנחנו מתארים.
קשה, מה?
אנחנו מתארים זה בעיה.
אני אפילו לא נכנס, עזוב אם מותר או אסור, אני בכוונה, אני אומר כאילו מה, אני מבין את הצורך, אבל אני לא מבין את הרווח, כאילו, חוץ מאם כן אני מחליט לשתות בעצמי. כאילו, איסור או לא אסור, לא יודע, זו שאלה. כן, נאור.
אה, בתורת בעל הסולם.
כן.
דרך העבודה שלהם זה שהם לומדים דרך משלים. זה עיקר הלימוד.
אין שום בעיה, אבל זה לא רק בעל הסולם, כל הקבלה... היא עוסקת, ובמידה רבה גם חזל, אבל בקבלה זה ודאי שהכל דיבור במשלים. השאלה היא באמת, אני חושב שצריך המון המון כוח הפשטה. לי נראה שעיקר החוכמה בקבלה זה כוח ההפשטה. תבין, כאילו, השאלה להשתחרר מהקליפה של המשל ולהבין את הפרינציפ, לדעתי פה נבחנים דרגות המקובלים ולא בשאלה אם הוא כמה זוהר הוא יודע בעל פה או משהו כזה בסדר, נכון זה נכון, אבל השאלה איך מבודדים את הפרינציפ פה זה מה בא המשל להגיד לי, פה זה הדבר
אני יודע שהם מזהירים מאוד כשהם עומדים את זה, אז הם מזהירים מאוד
שהכל לא כפשוטו והכל אין ספר קבלה שלא פותח בזה. כל ספר קבלה שתפתח, ואפילו אחי, לדעתי, זה עיקר המלחמה. כל הזמן כאילו לשנן את זה חזרה ולא ליפול בפח.
אם מישהו מסביר להם ככה בצורות של ידיים, זה כאילו מדמה את זה, אז צועקים עליו.
הבנתי. טוב. בסדר, נעמוד פה. דברים קשים.